טוב, צהריים טובים. הגענו למשנה יוד. פרק א', משנה יוד, והיום כפי הנראה נלמד רק את משנה יוד, לא נספיק את יוד א'. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, תוך כדי שקוראים לחשוב כבר מה השאלות שלנו. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. מה השאלות? כל שאלה היא טובה, אז לא לבטל שאלות ששואלים, בסדר גמור.
מה זו מלאכה? איזה מלאכה מתכוונים?
אהוב את המלאכה. מהי מלאכה? איזה רבנות?
קיבלו מהם,
לשנוא את הרבנים.
מה הקשר בין האהבה למלאכה ולשנוא את הרבנות?
את הרבנות, לא את
הרבנים. מה הקשר בין שלושת הדברים, ומה הקשר בין לאהוב ולשנוא?
למה פה המתוודה?
לאיזה רשות? רשות העלייה, לא?
מה זה הרשות הזו? בכלל מה זה רשות?
זו אמירה מאוד לא ברורה.
מה הוא אומר?
מה הוא רוצה להגיד פה? בדיוק.
וגם למה לשנוא את הרבנות?
למה לשנוא רבנות, ולמה בכלל כל מה שהוא אומר? למה לאהוב את המלאכה? אם צריך ללכת לעבוד, בסדר, צריך לאהוב את זה. למה לאהוב? למה לשנוא? מי הם? מה הפשר? השמות שלהם? טוב, נראה לי אפשר להתחיל. אומר השלה הקדוש, שמעיה ואבטליון נקראו כן מרוב מעלתם. לא קראו להם הרב או רבי יוסי או רבי שמעיה או רבי אבטליון. יחד עם זה שואל רבי שמעון בן צמח דורן הרשבת, שהוא חי באלג'יר לפני 600 שנה, יליד פלמה דה מיורקה, וכשהוא לומד את המשנה הזאת, אז הדבר שממש תמוע לו זה למה קוראים לאבטליון אבטליון. הוא אומר, מילא שמעיה זה נשמע שם יפה, שמעיה, טוב, זה שם, אבל אבטליון, מה זה אבטליון? זה לשון ביטול. הוא אומר, זה לא יפה. הוא אומר, יש שמות שאנחנו לא מבינים, אבל אבטליון זה לשון ביטול, והוא גנאי לחנות. כן, הוא אומר, מה, ההורים קוראים לבן שלהם אבטליון? מה, הם ביטלו אותו? זה לא יפה.
בטליון של מלך.
אז את אומרת, בטליון זה חיל, גונדה, אוגדה.
חלק את זה לשלוש מילים. אבטל ויום.
טוב, אז באמת הוא הסכים איתך כנראה, והוא אומר, הפירוש של אבטליון הוא אב של טליה. מי זה טליה? ילדים קטנים. הביטוי בארמית לילדים קטנים זה טליה, ואומר אבטליון היה אב טליון, אב הקטנים. זאת אומרת, בין אם זה ההורים או בין אם זה אחר כך, ראו בו מישהו שהוא אבי הילדים הקטנים, ולכן זה שם בסדר. נצטרך אחרי זה כשנגיע במשנה י' לדבריו לבדוק מה הקשר לשם. ושמעיה, היה גם נביא בשם שמעיה, זה שם שהוא כבר יותר מובן לנו, לשמוע, להיות קשובים לשורש של שם השם י' ק', וזה יותר ברור. כמו שכבר הזכרנו, בשם השם י' ק' ו' ק', שתי האותיות הראשונות י' וה' קשורות לרצון האלוקי, ווי לתהליך של היישום בעולם. כנראה שאומר לנו שמעיה בשמו, תשמעו את רצון השם. מעניין אם זה יהיה קשור למה שהוא אומר לנו גם. יוד קי, היוד והה הראשונות קשורות לרצון האלוקי, לאידאל האלוקי, כן? והוו זה צינור שמוריד לתוך המציאות המעשית את רצון השם. הגמרא בסנהדרין אומרת שגם שמעיה וגם אבטליון יש להם איחוס מאוד מעניין, הם צאצאי הצאצאים של סנחריב. זאת אומרת, במשפוחה שלהם יש איזה מסורת משפחתית שהיה שם איזה מלך לא נעים כל כך, מלך אשור, שהם צאצאים שלו. ואומנם האמא שלהם מישראל, אומר הבני שכר, אבל האבא מצאצאי סנחריב. יש כאלה שאומרים שהם בעצמם היו גרי צדק. על כל פנים, אנחנו רואים ש יש כאן שני אנשים שהם מגיעים מעוצמה מאוד גדולה, ככה מהר"ל אומר. הוא אומר, הבנים האלו מגלים את אותה עוצמה שלילית שהייתה בסנחריב, מולה הייתה עוצמה מאוד חיובית. זאת, ככל שיש דבר עם עוצמה יותר גדולה, גם חיובית או גם שלילית, זה לעומת זה עשה השם אלוקים. ולכן אומר המהר"ל בנצח ישראל, גם כשיש כוח גדול מאוד בעולם, כדי להחיות אותו צריך כוח עצום של חיוב, אחרת הוא לא יכול להיות קיים. והבנים האלו מגלים את הכוח החיובי שהחיה את סנחריב. ולכן חז"ל אומרים שגם מבני בניו של המן הרשע ומבני בניו של סיסרא, זאת אומרת כל החבורה הלא נחמדה הזאת, הייתה עוצמה מאוד גדולה שהחייתה את הרוע הזה בעולם. כמה שדבר יותר רע, אין לו זכות קיום, ולכן השורש שמחיה אותו יותר עליון. כדי להחיות דבר פשוט, אז מספיק שורש נמוך. כדי להחיות טומאה כזאת, אין לו זכות קיום. זה בא מאיזה רצון מאוד פנימי שאפילו טומאה תהיה בעולם. ואותו שורש פנימי מתגלה בסוף בנשמות של צאצאי הצאצאים שלהם, והם מלמדים תורה בירושלים. שניהם חיים, אם אנחנו חוזרים לתקופה ההיסטורית, בזמן המלחמה בין הורקנוס ואריסטובולוס החשמונאים, ולמעשה הם אפילו חיים בתחילת עליית אורדוס לשלטון. עדיין התרבות היוונית בארץ היא מאוד משמעותית. אחת התופעות שהתרבות היוונית מטיפה, ממש מטיפה לה, זה מה שאפלטון מביא בספרו פוליטאה. הוא כתב ספר על האוטופיה, על המדינה האידיאלית. מהי המדינה האידיאלית? הפילוסופים והלוחמים הם הדמויות ה מרכזיות, ויש אנשים, מה שנקרא עמך או עבדים או סוחרים, אלה אנשים הבררה. האדם העליון, אני לא נכנס עכשיו, האדם העליון זה אחד שלא עובד. מי שעובד הוא פושט. לעבוד, הם צריכים לעבוד כדי לתת את הכסף ל פילוסוף או ללוחם, להצילים, כן? והוא רואה בזה אידיאל. זאת אומרת, אפלטון היווני אומר, זה המצב האידיאלי. האנשים הפשוטים עובדים כדי לקיים ולהחזיק למעשה את המעמד העליון. ואם אפשר להרוויח כסף בלי לעבוד, זה כמובן עדיף. המטרה שיהיה לי כסף, לא לעבוד. ואז בא שמעיה ואומר לנו, עצרו. אהוב את המלאכה. זה אנטי-יווני מיידי. זה אנטי-התרבות המערבית. זה לא רק אנטי-יווני של לפני 2000 שנה. זה אנטי-יווני של ימינו גם. זאת אומרת, גם בימינו, הרבה פעמים אנשים הולכים לעבוד כדי להרוויח כסף. הגיוני, לא? למה הולכים לעבוד? ולהרוויח כסף? כל אמא יהודיה צריכה שהבן שלה, אתמול בדיוק מישהו אמר לי שהן צריכות לשנות קצת את הכיוון, כי השוק מוצף בעורכי דין ורופאים, אז כדאי למצוא מקצועות אחרים, אפילו מחשבים כנראה כבר מלא, אז אולי מנקה רחובות או כמה מקצועות טובים אחרים. אבל בשביל מה צריך להיות עורך דין? זה מכובד וזה כלכלי. רופא זה מכובד וזה כלכלי. ראש ממשלה זה מכובד וזה כלכלי. זאת אומרת, פוליטיקאים, יש אנשים שמרוויחים טוב וזה מכובד. אז למה הוא הלך להיות רופא, עורך דין, רואה חשבון? באופן רגיל נדמה שהולכים לעבוד כדי להתפרנס, כדי להרוויח כסף. ו... עם ישראל יש לו גישה אחרת לגמרי. כל אדם נולד כדי לעשות טוב בעולם. הרצון האמיתי של כל אדם זה להטיב, זה לעשות טוב. זאת הנשמה שלנו. הזכרנו כבר שכשהאדם נולד הוא מתחיל לבנות את הנפש. הנפש זה הרצון שלי להתקיים. זה משהו מאוד אגואיסטי. עד גיל 13 אנחנו אגואיסטים, אנחנו רוצים לקבל כדי לגדול, כדי לצמוח, כדי להתפתח. חז"ל קוראים למדרגה הזאת מדרגת הנפש, והיא חשובה מאוד. אני צריך לאכול ולשתות ולישון וללמוד, הכל נכון, כדי לצמוח. אבל לא נולדנו כדי לאכול ולשתות וללמוד ולצמוח. למה נולדנו? לא נולדנו כדי שיהיה לנו שרירים ובריאות. אדם נולד כדי שהוא יהיה בריא? לא. הוא בריא כדי לעשות טוב. לכן אחרי שאנחנו בונים את הנפש מוסיפים לזה את מדרגת הרוח, שהיא התקשורת החברתית. זאת אומרת, לא רק שאני דואג לעצמי ואני אגואיסט, אלא אני קשור גם לסביבה, לשאר האנושות, לשאר העולם, והקשר הזה הוא כדי שאני אוכל להטיב. וכל אדם מיטיב במעגלים השונים, הוא מיטיב בבית, הוא מיטיב לשכנים, הוא מיטיב לציבור, הוא מיטיב לקהילה, הוא מיטיב לעם, הוא מיטיב לאנושות, הוא מיטיב לזבובים, הוא מיטיב לצמחים, הוא מיטיב לכוכבים, לא יודע, הוא מיטיב. אז להיטיב בבית מובן, להיטיב לחברה יש פטנט שנקרא מקצוע. המקצוע שלנו נועד לאפשר לנו להטיב. כל אחד, לפי הכוחות שלו, לפי הכישרונות שלו, יש מקצועות מסוימים שבהם הוא יכול לבחור באחד מהם או בכמה מהם כדי להטיב בעולם. אז המגמה היא להטיב, והקדוש ברוך הוא ברא פטנט שמי שמשתמש במקצוע שלו כדי להטיב, אז הוא מקבל כסף כדי שיוכל להמשיך להטיב. כי אם לא, הוא לא יכול להטיב, הוא צריך להרוויח כסף כדי לאכול ולשתות, לקנות בית. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעבוד כדי להטיב, ואני אדאג לזה שתתפרנס מזה, שתהיה לך פרנסה. אז מה המטרה? להטיב. בסדר? אז זה גישה אחרת. הגישה היא לא, בוא נחפש איזה מקצוע מרוויחים הכי הרבה כסף. אלא הגישה היא, בוא נחפש איפה אנחנו עם הכישרונות שלנו ועם הכוחות שלנו יכולים להטיב בעולם. וזאת גישה אחרת לגמרי למלאכה. ולכן אהוב את המלאכה, אני אוהב את המלאכה ולא את הכסף. אני אוהב את המלאכה כי עם זה אני עושה טוב. זה הכלי שלי להטיב בעולם. אומר בעל פרדס יוסף, שמה יאמר אדם, ממשפחה גדולה אני, ואיני ראוי לעשות, אני בא ממשפחה אריסטוקרטית, אצלנו לא עובדים, יש כסף במשפחה, זה שהם יעבדו. לא, אמרו לו, שוטה, כבר קדמך יוצרך, הקדוש ברוך הוא מתחיל את העולם בזה שהוא עושה מלאכה. והישבות ביום שבי מכל מלאכתו אשר אלוקים עובד. למה אלוקים עובד? כי הוא צריך כסף. כדי להטיב לנבראים, בדיוק. אז זה התפקיד של המלאכה. מה זה קשור לזה שאתה בא ממשפחה אריסטוקרטית. יש חשיבות, אומר רב צדוק בפרי צדיק לט"ו בשבט, בעצם המלאכה. ועצם זה שאדם עובד, תהיה לו סייעתא דשמיא להופעת החיים שלו. למה נולדנו? נולדנו כדי לעשות טוב. העבודה זה התחום או האופן שבו אני מצליח לעשות טוב. ולכן אומרים חז"ל באבות דרבי נתן, ברייתא על פרקי אבות, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אדם הראשון בגן עדן לפני החטא לא טעם כלום עד שעשה מלאכה, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ורק אחר כך כתוב מכל עץ הגן אכול תאכל. אתה בטח צריך לאכול. למה צריך לאכול? כדי שיהיה לי כוח. למה אתה צריך כוח? כדי לעשות טוב. איך אתה עושה טוב? על ידי זה שאתה עושה מלאכה. ואנחנו רואים שהכיוון הזה של המלאכה הוא לא בדיעבד, הוא לא איזה מסכנים צריך ללכת לעבוד. לא, לעבוד בשביל זה נולדנו, זה לא כדי להרוויח כסף נולדנו. ויותר מזה, אומר רבי טרפון, לא ישרה הקדוש ברוך הוא שכינה על ישראל עד שעשו מלאכה במדבר, כן? ועשו לי מקדש, תעבדו, תבנו מקדש, כל אחד יבנה שמה אנשים והגברים, ואז ושכנתי בתוכם. ואת המלאכה היא מאפשרת השראת שכינה. מה זה השכינה? זה רצון השם שמופיע בנו. מה הרצון האמיתי של כל אחד מאיתנו? זה לגלות את רצון השם שרצה שניוולד. הרי אלוקים רצה שאני אבלד. למה הוא רצה את זה? כדי שאני אעשה איזה טוב בעולם. אז כשאני מיטיב, אני מגלה רצון השם בחיים שלי. אומר רבי יהודה בן ביתרה, מי שאין לו מלאכה לעשות, אין לו עבודה. או כי הוא מיליארדר ויש לו כבר מלא כסף והוא מובטל, אין לו עבודה. או כי אין לו עבודה, מה יעשה? אם יש לו חצר חרבה, יש חצר כזאת מאחורי הבית שם, יש כל מיני גרוטאות, לך תעבוד, סדר, תנקה, תטפל בגינה. לך תעשה מלאכה, תעשה איזשהו טוב עם היכולות שלך. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. זה האידיאל, זה לא בדיעבד. עוד מעט נראה, אז מה זה בזעת אפיך תאכל לחם? לכאורה זה כללה לעבוד, אז עוד מעט נראה שזה לא. אבל אנחנו רואים כבר שהגישה היא אחרת לגמרי. יש איזה קשר פנימי, אומר המהר"ל, בין הרצון האמיתי שלנו לבין המלאכה שאנחנו עושים. ומי שנהנה מיגיע כפיו, הוא אוהב את מה שהוא עושה, אז הוא מגלה את הרצון ואת מידת האהבה שבו. לאהוב זה להיות מחובר, זה להיות מאוחד, זה להיות קשור. אם אנחנו עושים מלאכה נכון, אוהבים את המלאכה, א', אנחנו מגלים את הרצון האמיתי שלנו, ב', אנחנו אוהבים. כי כשמיטיבים אוהבים. זה דבר נפלא לעשות מלאכה, כן? וכדי להבין למה זה ככה, אומר איוב, אדם לעמל יולד. נולדנו כדי לעבוד, לא נולדנו כדי להרוויח כסף. זה לא אותו דבר. אומר המהר"ל, כל הנבראים נבראו כשיש להם שלמותם. אף אריה לא צריך לפרסם הודעה בעיתון שהוא מחפש עבודה. הוא לא. הוא חי, ועצם זה שהוא חי כבר מתוכנת לצוד ולנוח ולישון ולפרוט ולרבות, ולצוד ולנוח ולישון ולפרוט ולרבות. כך דרך אגב כל זבוב וכל יצור. יש רק יצור אחד בעולם, האדם, לא נברא בהשלמה. ושלמותו כשהוא בעצמו מתנועע להוציא שלמותו אל הפועל. ואיך האדם מוציא שלמות? אנחנו חסרים. זאת אומרת, היצור הזה שנקרא בן אדם, הוא לא שלם. הוא חסר כל כך שאם הוא לא יעבוד הוא לא יהיה בן אדם. זאת המלאכה שכולנו עושים נועדה לאפשר לנו להיות בני אדם, לאכול ולשתות ולהתלבש ולבנות בתים ולסוע במכוניות ומה שאתם רוצים ולכתוב על ניירות. האדם, אומר המהר"ל, מעלת נפשו האלוקית, אל יקבל הונאה בעצמו, שלא ירמה את עצמו לומר יש לו מעלתו האחרונה בפועל. שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בטל מבלי עמל, אני לא צריך לעבוד, אני מושלם. דבר זה מחשבת פיגול, לא ירצה ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. אין מעלת נפשו האחרונה בפועל, והוא מיוחד מבין כל הנמצאים, עליונים, המלאכים ותחתונים, בעלי החיים. אין מעלתו בפועל. והביטוי של זה שאנחנו חסרים, זה אכן זה שאנחנו, בין השאר, לומדים, ושאר היצורים לא צריכים כל כך הרבה ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד המון, כי אנחנו לא יודעים להיות בני אדם. אז לומדים ועובדים. תורה ומלאכה אם נרצה. תורה ועבודה. אומר רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, במאמר רביעי, אמרו חז"ל, למען יברכך השם אלוקיך. אתה רוצה שתופיע לך ברכה, ברכת השם, יכול ישב ובטל? תלמוד לומר, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. ככה בספר דברים. הקדוש ברוך הוא מברך אם אנחנו עושים. בערו שברכת השם יתברך תגיע ותבוא עם ההשתדלות האנושית, אז יגיע עזר אלוקי, אז תגיע ברכת השם. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שהמלאכה בעם ישראל היא לא, נו טוב, אין ברירה, צריך ללכת לעבוד כי צריך כסף. ממש לא. גם אם מישהו מיליונר, מיליארדר, לא צריך לעבוד. לך תעבוד. יוסף נמצא בבית הסוהר. מה הוא עושה? רוב האסירים, פעם סיפר לי סוהר מכלא נפחה, הוא אומר, רוב האסירים יושבים בתא ולא עושים כלום כל החיים. כלום. יש כאלה שרואים על הרצפה עם הראש בין הברכיים, יש כאלה שרואים טלוויזיה, לא עושים שום דבר. יוסף מגיע לבית הסוהר, וכל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו. הוא מיד מתחיל לעשות ספונג'ה, נקות החלונות, לסדר את העניינים, עד שהוא נהיה מנהל בית הסוהר. הוא עושה, הוא פועל, הוא לא יושב בטל. אדם לא אמור להתבטל אף פעם. אין דבר כזה. עד כדי כך שאומר המדרש על פרשת בראשית, שהצלם אלוקים שבאדם, הביטוי שלו זה בכך שהאדם עובד. שהאדם, למה נברא אדם בצלם אלוקים? אומר רבי יוחנן, שנאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. משל למלך שהיה מושל על המדינה, והיה בונה בירניות, ארמונות, בניינים יפים ותיקונים לעיר, וכל בני העיר משועבדים תחתיו. יום אחד קרא לבני העיר ואמר, עד כאן אני הייתי תורח בכל ענייני העיר, מכאן ואילך אתם תעשו מה שעשיתי ואתם תתרחו בזה. מעכשיו אתם אחראים לדאוג שהעיר תהיה מתוקנת. כי עניין זה נאמר באדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. אמר לו לאדם, ראה, בניתי את כל העיר, את כל העולם, וכל אשר בו, והייתי בונה אותה ככל חפצי, וכך אתה תמשיך ותבנה ותעשה מלאכת העולם. מכאן הכל מסור בידיך. על כן בצלם אלוקים עשה אותו לעשות כל צורכי העולם ותיקוניו. האדם עובד כדי לשפר ולשכלל ולתקן ולבנות, ולכן חלק מהביטוי של היותנו דומים לריבונו של עולם, אנחנו בצלם אלוקים, בזה שאנחנו עובדים. וכולנו עובדים, משטיפת כלים וספונג'ה וכביסה, ודרך לבנות עם טיח ומלט, ודרך לבנות מחשבים והכל. על כן, אומר בעל עיקותי הלכות, אמרו זיכרונם לברכה, גדולה מלאכה, שהזהיר הקדוש ברוך הוא לעשות מלאכה, כי המלאכה היא דבר גדול ותיקון גדול מאוד, ומברר את הטוב ומשלימה פעולת הבורא יתברך שמו. כי אין שלמות לעולם כי אם על ידי עבודת האדם. כאילו העולם נברא חסר, זה שאנחנו עובדים זה משלים את העולם. ולכן הזהירה התורה את האדם שיעסוק במלאכה בששת ימי המעשה. דרך אגב, לכן אנחנו בשבת לא עובדים, כדי להיזכר למה עובדים. בשבת עוצרים ואומרים, כל מה שאנחנו עובדים זה כדי להיפגש עם רצון השם, עצור. אל תחשוב שאתה הבוס פה. תירגע, עכשיו תיזכר למה אתה הולך לעבוד ביום ראשון. לכן ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כן, אבל ביום השביעי תשבות, צריך לעצור. אם כך, כל מה שפעל השם יתברך בימי בראשית, כל הששת ימי הבריאה, זה ללמד אותנו, גם אתם, נא ללכת לעבוד, כדי להטיב בעולם. ולמעשה, קודם שהאדם חטא, לפני החטא, מה זה לעובדה ולשומרה? הוא ממש חי את מה שאומר לנו כאן שמעיה. הוא אהב את המלאכה. הוא לא היה צריך כסף. הוא היה צריך כסף אדם ראשון? גן עדן, מי צריך כסף בכלל? יש לו גן עדן, הוא לא צריך כותף אגוזים, כותף פירות, לא היה, הוא חי, הכל מסודר שם. אז למה הוא עבד? לא כי חסר לו כסף. כדי לתקן את העולם. יש מה לתקן, אז הוא עובד. והוא מיטיב, והוא פועל. והעבודה הייתה בשבילו תחביב גמור. הוא פשוט חיבב את העבודה, אהוב את המלאכה. אחרי החטא, המלאכה עלולה להפוך להיות עול. וכבד עלינו, אנחנו לא רוצים לעבוד. אחרי החטא אנחנו עלולים להרגיש שלעבוד זה מטריד אותנו. אבל זה בגלל החטא. אומר לנו שמעיה, רבותיי, צריך לחזור ולהיזכר, עם ישראל בוודאי צריך לחיות ברמה כזאת שהוא מסוגל לתקן את החטא. ותרדת הפרנסה ותרחתה, אומר בעל עיקותי הלכות, נמשך מחטא אדם הראשון, שאז נגזר בזיעת אפיך תאכל לחם. יש איזו כללה בזה, זה לא ברכה לסבול מהעבודה. הרבה פעמים האדם סובל מעבודה כי הוא לא עובד כדי להטיב, אלא רק כדי להרוויח כסף. אז הוא לא סובל את מה שהוא עושה. אז למה אני קם בבוקר? יש ברירה, חייבים לעבוד כדי להרוויח כסף. הוא סובל מזה שהוא עובד. אבל אם אדם עובד כדי לעשות טוב, איזה כיף לעבוד. זה פשוט קמים בבוקר מלא מרץ ושמחה, והולכים כל אחד לעבודתו. שמחה עצומה, אוהבים את המלאכה. ואומר רב צדוק שכשאדם עובד וקונה קניינים, כל הקניינים זה גם גישה, זה עומק. הוא אומר הקניינים שאדם קונה הם משורש נשמתו. זאת אומרת, אם אדם קונה מכשיר הקלטה כזה, בשביל מה הוא קנה את זה? כי המכשיר הזה עוזר לו לגלות את רצונו האמיתי. בשביל זה הוא מחזיק את המכשיר הזה. הרצון האמיתי שלו זה לעשות טוב בעולם, אז הוא קונה מכשיר הקלטה כדי שיהיה לו. כל מה שקונים זה כדי שנצליח לגלות את הנשמה שלנו. זה לא שאנחנו קונים כדי שיהיה לנו מלא דברים, בשביל מה צריך את זה? כל מה שקונים זה לבוש, זה כמו הגוף שלנו, כדי שנוכל באמצעות מה שאנחנו קונים להטיב בעולם. כל הקניינים של האדם שייכים לו בתולדה ובשורש, ולכן אדם רוצה בקו שלו מתשעה קבין של חברו. מה זה קו שלו? זה מה ששייך לנשמתי, מה שיש לאחרים אכפת לי, זה שייך לנשמתם. על כל פנים, המגמה היא באמת לעמול, לעבוד, לחיות באופן כזה שאנחנו לא מתבטלים. דרך אגב, כשאדם עובד ויודע שהוא עושה השתדלות להטיב, ומכאן הכל בידי שמיים והכל לטובה, זה מרגיע את המתח מהעבודה. לפעמים אדם עובד ועובד, בעיקר במחשבים זה קורה, עובדים ועוד שעות ועוד שעות ועוד שעות. רגע, בדיוק סיפר מישהו שהוא יש לו משימות ומשימות ואין לו זמן בשביל הבית, אפילו אין לו זמן לחיות. למה אתה עושה את זה? יש איזה מתח. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, והשתדלות זה תמיד בגדר הנורמליות. השתדלות זה לא סותר תפילות, זה לא סותר לדבר עם אשתך או לדבר עם בעלך איזה שעה שעתיים כל יום בנחת, וזה לא סותר להיות עם הילדים, וזה לא סותר ללמוד תורה קצת. אחרי זה הולכים לעבוד. אבל ברגע שזה מתחיל להרוס לנו את החיים, זה אובר השתדלות. זה נובע מאיזה עצבנות פנימית. אומר בעל באר מים חיים, כל עניין ההשתדלות זה דומה לזריעה באדמה. אדם זורע, נאמר אחרי זה הוא עושה, חופר עוד וזרעת, כל מידי שמיים והכל לטובה. תעבוד מה שצריך, ועוד מעט נראה שהרמב״ם אומר חייבים לעבוד. יש לו, הרמב״ם מאוד תקיף בזה, הוא אומר אם אדם לא עובד, גם אם הוא תלמיד חכם, זה חילול השם. כולם חייבים לעבוד. עכשיו זה ברור גם למה. לעבוד זה לא איזה מסכנות, לעבוד זה אידיאל. כל אחד והעבודה שלו, כל אחד והמלאכה שלו. יכול להיות שאחד מלמד תורה, מלאכה יפה. עוד מעט נראה מה היחס לאחד שרק לומד. אומר הרמב״ם, אם אחד לומד והציבור מפרנס אותו, מי המציא את השטות הזאת? מאיפה זה המציאו את זה? מה? הם שמעו את זה. עוד מעט נראה. יש דעה שיש מקום להחזיק אנשים שלומדים איזו תקופה כדי להכשיר אותם למקצוע. כן, תקופה, לא לכל החיים. אומר הרמב״ם, זה חילול השם. הרשב"ת שראינו קודם גם כן אומר שזה יש. רבי יוסף קארו אומר שלפעמים כשעם ישראל חסרים בו אנשי תורה, צריך לפרנס אותם כדי גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. המלאכה מאפשרת לנו לגלות את האישיות שלנו, זה מה שנקרא כבוד. כבוד זה הופעת האישיות. ולכן אנחנו, כשאנחנו עובדים, אנחנו למעשה מצליחים להיות מי שאנחנו. ולכן אומר המהר"ל כאן בפירוש שלו למשנה, תבין איך הפליגו חכמים באהבת המלאכה. צריך לאהוב לעשות מלאכה. עיקר המעלה לאהוב, לא לבחור. לך למכון הדסה, תקבל ייעוץ, איזה מקצוע. סליחה, אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה. עכשיו מי כאן? האדם אוהב בדרך כלל מה שמתאים לו, מה שמתאים לכישרונות שלו, מה שמתאים לכוחות שלו, ואז באמת המלאכה שלו היא מלאכה שמיטיבה בעולם. כשמישהו עושה מלאכה שלא מתאימה לו, יכול להיות שהוא מיטיב, אבל בדרך כלל הוא יוצר איזה מתח כזה ועצבנות כזאת שלא נעים בכלל לקבל ממנו את מה שהוא נותן. אפילו אם הוא בעל מכולת והוא אחד עצבני כזה, הוא לא סובל את המקצוע, הוא קנה את המכולת והוא לא אוהב את זה, הוא בכלל רוצה להיות רמטכ"ל. אז כל מי שבא, מה אתה צריך? לא, שני, סליחה. מה, הוא עצבני, הוא כועס, הוא באמת לא מיטיב לאף אחד שבא לקנות במכולת. ולכן כשאנחנו בוחרים מקצוע, צריך לבחור מקצוע שמתאים לנו, מתאים לכוחות שלנו, לכישרונות שלנו, ולא לכסף שרגילים להרוויח במקצוע הזה. ודרך אגב, כשמישהו בוחר מקצוע שמתאים לו, סביר שהוא יתפרנס כל מה שהוא צריך להתפרנס. יש מצב ש אדם נמצא באיזו מדרגה שהמלאכה היא כללה בשבילו. אומר הרב קוק באורות התחייה, אדם צדיק עושה את כל מעשיו בקדושה, וזאת היא אהבת המלאכה. מי שצדיק, כל מה שהוא עושה הוא מגלה רצון השם בזה, הוא אוהב את מה שהוא עושה, וזאת אהבת המלאכה. והמלאכה ניתנה בברית. אין ספק שתיקון העולם והתרחבות אור הקודש, הגילוי של הרצון האלוקי, נמצא באמת בכל מלאכה. כל מלאכה היא מצילה איזה חלק מן ההוויה משליטת התוהו ובוהו. אנחנו מתקנים את העולם, כל מה שעושים זה איזה תיקון. זה דבר גדול וכללי יש כאן. ולכן הצדיקים האלו הם מבטלים את צד הכללה שיש במלאכה. מה זה כללה? איזה כללה יש במלאכה? מתי יש כללה במלאכה? אומר הרב,
איפה זה כתוב?
באורות התחייה. כן, בסעיף ט"ז. איך יש כללה בעבודה? קצת יותר מזה. נזכר, הכללה מתחילה בחטא, נכון? אומר הרב, הכללה בעבודה מתחילה בזה שאדם עובד בגלל שהוא מקנה בחברו. יש לו ולי אין, אני הולך לעבוד. ומצד שנאת הבריות, היונקת הרבה ממלחמות החיים, צריך לשרוד, לשרוד פה, להתקיים פה, להיאבק על המעמד שלי. עכשיו המלאכה הופכת להיות כללה. זה בעצם הופעת המלאכה בצורתה הארורה בעולם הירוד. וכל מה שהצדיקים באים לעשות בעולם זה לחלץ את המלאכה מהכללה שלה ולגלות את הברכה שבה, ואז כל המלאכות יאירו באור החיים. לכן אנחנו גם מבינים למשל את החתם סופר שאומר, אדם שזורע וחורה זה כמו להניח תפילין. זה מצווה, הוא עובד, חקלאי, זה כמו להניח תפילין. ויש בזה מעלה מאוד גדולה. אז אנחנו כבר מבינים שמה ששמעיה אומר לנו זה יהדות לעומק שמקרינה על כל החיים שלנו. זאת הדרכה אנטי יוונית ממדרגה ראשונה, ובמידה מסוימת אנטי מערבית בגישה המודרנית. הרמב״ם באמת אומר, רציתי לדבר בזה הציווי, אל תעשה את התורה קרדום לחפור בה, אל תשתמש בתורה ככלי לפרנסה אפילו. והוא אומר שמי שמתפרנס מהלימוד תורה שלו, יש בזה חילול השם גדול, ולכן אנחנו מבינים שזה לא כלי לפרנסה, אלא המלאכה היא אידיאל. עכשיו צריך לעבוד, אומר הרמב״ם, 3 שעות כל יום, ו9 שעות ללמוד תורה, שנבין, בסדר? הוא אומר, כל אדם צריך לעבוד לפחות 3 שעות ביום כדי להתפרנס. אז בוא נגיד, אם אנחנו צריכים עוד קצת, אז אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, עושה מלאכה כל יום כדי חייו, ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. כיצד? בעל אומנות עוסק במלאכה 3 שעות ביום ובתורה 9. טוב, אז אנחנו יכולים אולי קצת לשחק עם היום, בטח צריך לעבוד קצת יותר, אבל ברור הכיוון, צריך לעבוד.
אבל כתוב גם עת לעשות להשם, הפרו תורתך.
נכון.
והרמב״ם אומר לו,
הכסף משנה, שולחן ערוך. הוא אומר שלפעמים יש מצב שאנחנו צריכים, אם אין אפשרות שילמדו תורה בעם ישראל. אין אפשרות. את צריך שעם ישראל יתארגן ויאספו כסף ויקחו אנשים ויגידו להם, תלמדו תורה, אל תלכו לעבוד, עד שיהיה בעם ישראל עוצמה של תורה. בלי תורה אי אפשר לזוז. ועל זה סומכים אלה שאומרים, חייבים להחיות את התורה בעם ישראל. בעיקר אחרי השואה, שנכחדו כל כך הרבה ישיבות ולומדי תורה, אז אומרים, צריך לחזק את התורה, ולכן יש למי שלומד תורה ו... מקבל מהציבור כסף כדי שיוכל ללמוד, יש לו על מי לסמוך. אבל גם הוא צריך לדעת שבסופו של דבר המלאכה היא דבר שיש לו אידיאל עצום, ולכן גם אחד שלומד בישיבה, שיבוא הביתה ועשה ספונג'ה, ישטוף כלים ויעשה כביסה, לא יודע, ויתקן את הטריסים. ואם אפשר, אחרי זה, כשהוא כבר אפילו תלמיד חכם, ואולי יש לו כבר מקצוע והוא מרצה בכיר בלא יודע איפה, והוא אפילו מתפרנס מזה, עדיין צריך לדעת שרוב הזמן הוא צריך ללמוד תורה. גם כשהוא עובד כבר. הוא שנא את הרבנות. למה לשנוא את הרבנות? רבנות אין הכוונה לרבנים, אלא הכוונה לסררה, אנשי סררה. לשנוא את הסררה, רבנות זה סוג של מנהיגות. אני רוצה לנהל את העניינים. אז לשנוא את הרבנות, את הסררה, כי מה המטרה של רבנות? למה אדם רוצה להסתרר על הציבור, להיות מנהיג? או כי הוא גאוותן והוא רוצה לשלוט באחרים ואז תסנה את זה, או שהוא רוצה להטיב. את הרבנות תסנה. אבל אם הציבור בא אליך ואומר, תעשה טובה, צריך פה מישהו שינהל את העניינים, אתה מוכן? טוב, אני לא רוצה להגיד לכם מה לעשות, אבל אם צריך, אני מוכן לעשות לכם טובה ולהטיב לכם, כן? ולכן אומר הרמב״ם, בבקשת השררה והרבנות יראו לאדם רעות וניסיונות בעולם, יחלקו עליו בני אדם. ואם אדם נעשה פרנס על הציבור, נעשה רשע מלמעלה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להסתרר על הציבור, אוטומטית הוא מדרדר. אם הציבור מבקש, אומרת הברייתא בעבוד רבי נתן, לא שהוא מגביה עצמו אלא לא, ולא יניח אתרה מעצמו על ראשו, אלא הציבור אומר לו, תשמע, בבקשה, תעשה טובה. אם מטרת המנהיגות זה רק להטיב לציבור, לא כסף, לא מעמד, לא כבוד, שום דבר, אני רוצה להטיב, זה המשך של אהוב את המלאכה. המגמה היא להטיב במלאכה וגם בשררה. ולכן אל תתוודע לרשות. אתם יודעים, אנשים מקושרים, הם קשורים לחלונות הגבוהים. למה זה נקרא רשות? כי זה אלה שנותנים רשות, הם בעלי הסמכויות, לכן הם הבעלים, כן? כמו שיש רשות היחיד ורשות הרבים, שם אני המנהל, כן? הרשות זה הסמכות, זה השלטון שיש בידו לעשות כרצונו. כשאדם מחפש קשרים לשלטונות, מהר מאוד הוא יגלה שהוא לא יכול לעשות את מה שהוא באמת רוצה. השלטון מכריח. זה טבעו של שלטון. אז אם אדם רוצה להטיב בעולם על פי כוחותיו וכישרונותיו, שידע, אם תתוודע לרשות, מהר מאוד הרשות תאלץ אותך לעשות דברים. ואם היא תאלץ אותך, לא תוכל לעשות את מה שלשמו נולדת. אז אל תתוודע לרשות. אם אתה הפכת להיות חלק מהרשות, בעל שררה, כן, רבנות, כדי להטיב, ברוך השם, אבל ברשות באופן טבעי יש כאלה שהם בעלי שררה לשם הכבוד והכוח, והם משתמשים בכבוד ובכוח הזה כדי להכריח אנשים לעשות דברים שהם לא רוצים. אז אל תתוודע לרשות, זה המשך. אם כך שמעיה אומר לנו, תקשיבו טוב לרצון השם שעובר ברצונכם, וזה יבוא לידי ביטוי במלאכה ובמנהיגות שלכם. כל אדם הוא מנהיג. גם אבא בבית הוא מנהיג. אבל האם הוא מנהיג כדי לקבל כבוד, או האם הוא מנהיג כדי להטיב לילדים שלו? אבא שצועק, אני רוצה פה קצת כבוד בבית. סליחה, אתה... מה פתאום? כן, אתה לא צריך כבוד מאף אחד. אם אתה רוצה להטיב, באופן טבעי גם יכבדו אותך. אבל אתה לא מנהיג כדי לקבל כבוד. אז תסנה את הרבנות. ואל תחפש קשרים עם אנשים שעלולים בסופו שיש להם כוח לאלץ אותך לא לגלות את מטרתך. לגבי אבטליון, בעזרת השם, שבוע הבא.
תודה רבה.